הגיע הזמן. 156 בספר מי מושלם. אנחנו מדברים באופן כללי על שינוי המחשבה. ממחשבה שלילית למחשבה חיובית. ראינו עד כמה חשוב לסגל לעצמנו מחשבה חיובית שתאיר לנו את המציאות באור חיובי יותר. לחשוף באמת את האוצרות שהקדוש ברוך הוא הניח בכל מצבי החיים. אין דרך לזהות אותם אלא באמצעות המחשבה החיובית. המחשבה החיובית זה כוחה להוציא יקר מזולל, להוציא מתוק מאז, להוציא אור מתוך החושך. כשאין מחשבה חיובית, אנחנו בהכרח שקועים עד צוואר בחזיון החיצוני של המציאות, שהרבה פעמים הוא כמובן לא נעים ולא נוח, וכן הלאה. כן, אז אנחנו בעמוד 156 למטה. יש בני אדם שצורת החשיבה שלהם בריאה מעצם טבעם. למה זה ככה? זו שאלה מאוד מעניינת. למה המחשבה היא חיובית מעצם טבעם? זה תמיד כמובן המחשבה, מצב או אופי המחשבה הוא קשור באופן ישיר בשאר התכונות של האדם. אדם שבטבעו הוא אדם בעל מידות אופטימי, אוקיי? אופטימי, עין טובה, גם המחשבה שלו תהיה חיובית. אם כן, אדם שבראשית בריאתו בטבעו המולד הוא בעל תכונות מאוזנות, בעיקר תכונות ששייכות יותר לראיית הטוב, כן? כמו שאמרנו, בדרך כלל גם מחשבה שלו תהיה חיובית, כי הרי מחשבה מושפעת, לא רק משפיעה, אלא גם מושפעת מהמרקם הכללי של התכונות שלנו. כן? זה דבר, כן? לעומת זה אדם שהוא טיפוס יותר ביקורתי, יש בו יותר מידות שהן מיסוד האש. האדם הזה לא תמיד המחשבה שלו תהיה חיובית בהתחלה, כן? לא תמיד. אז זה קשור למצב הבסיסי של נפש האדם. יש בני אדם שצורת החשיבה שלהם, מה?
זה מולד או שזה...
כן, מעצם טבעם, פה מדובר מעצם... יכול להיות שזה גם מולד, יכול להיות שזה גם השפעות משפחתיות, כן? אבל פה כתוב מעצם טבעם. אנחנו לא רואים שמדובר פה על הגורם החינוכי, או על השפעות הסביבתיות, מעצם טבעם, פה היא מדברת ודאי, על, כן, תכונה מולדת. כן. ודאי שמה שאתה מאיר דוד זה נכון, יש אנשים שהמחשבה שלהם היא חיובית, כן, לא מעצם טבעם, אלא מצד הרושם הסביבתי שהם קלטו, בבית. האבא הוא מאוד חיובי, בעל עין טובה, הוא יודע לוותר לאמא, מדבר אליה בלשון רכה, משבח אותה רבות, מודה לה, מטבע הדברים, הילד, כן? במיוחד בגילאים הצעירים. הוא סופג את החוויה הזו לתוך נפשו. החוויה הזו כבר עושה פירות ופירי פירות בתוך הנפש. היא משפיעה גם למוקד המחשבה. הילד הזה שהוא יתבגר, המחשבה שלו תהיה מאוד חיובית. כל דבר שהוא יעסוק בו, תמיד, כן? הוא יסתכל על הפן החיובי של הדבר. כל בעיה שאיתה הוא יתמודד, תמיד הוא יראה, או נוטה לראות את פתח ההצלה, את הכיוון, כן? של ההתפתחות. כן? של השכלול, של הגאולה, כן? זה דבר נפלא. יש אנשים כאלה. כן? איך זה מתבטא? אצלם שימו לב. איך החשיבה החיובית מתבטאת? כן? הם בוטחים בכך שדברים יתנהלו כשורה ושיהיו להם הכוחות, שיהיו להם הכוחות להתמודד עם כל מה שיקרה. הם רואים בפשטות את מה שאמרו חז"ל מסכת אבות. הכל נידון לטובה. המחשבה החיובית, היא רואה את המציאות מתעלה. היא רואה שהמציאות היא אבולוציונית. הולכת ומתעלה כל הזמן. הולכת ומשתפרת. מיצור פרימיטיבי חסר כישורי ציד, הוא נהפך ליצור, כן, של טורף אולטימטיבי. אידיאלי. האבולוציה של המציאות, כן, הולכת תמיד בכיוון של התעלות. האדם בעל המחשבה החיובית, כן, למשפט פשוט, הוא תמיד רואה את כיוון ההתעלות של הכל. כל בעיה שהוא נתקל איתה, כן, הוא רואה בבעיה הזו אתגר של התעלות, שמאפשר לו להתפתח, ללמוד את הדברים בצורה עמוקה יותר. הכל נתפתח נתפס אצלו בכיוון שליטה, בכל דבר ודבר. כך הוא רואה גם את המציאות. כן? כך הוא מתפקד בתוך המציאות. הוא מתפקד בתוך המציאות כמי שפועל בתוך מציאות מתעלה, שהיא מלאה הזדמנויות ואפשרויות. במילים אחרות, הוא קשור מאוד למחשבת התשובה. שזה הרעיון של מחשבת התשובה. כל מחשבת התשובה, כל רעיון התשובה, הוא נובע מתוך האמון עמוק שהכל מתקדם ומתעלה. והאדם מוצא את עצמו בתוך זרם ההתעלות הזו. אנשים בעלי חשיבה חיובית, כמובן לפי מדרגת, כן, המחשבה החיובית שלהם, הם בטוחים שדברים יתנהלו כשורה. הם לא פתאים, הם יודעים שיש קשיים, אבל יודעים שכל קושי מחביא בתוכו, כן, בקרבו, הזדמנות של התעלות. זה דבר נפלא. הם בוטחים שהדברים יתנהלו כשורה ושיהיה להם כוחות להתמודד עם כל מה שיקרה. בדרך כלל, הם מרגישים ביטחון ומסוגלים להתייחס אל הזולת בידידות ובטוב לב. למה? כי המחשבה החיובית שלהם מאפשרת להם לצלול לנפש האדם, כן? ולדעת ולהאמין שהאדם הוא טוב. אדם ביסודו הוא טוב. מכיוון שאתה ביסודך טוב, שאני נפגש עם התנהגות שלילית שלך אפילו, אני יודע שהדבר הזה הוא אקראי. הדבר הזה הוא מקרי. זה לא עיקר האישיות שלך. ולכן זה מאפשר להם, כן, להתייחס אל הזולת בידידות ובטוב לב. כן? הם נושאים ונותנים עם הטוב שבזולת. הם לא נעצרים ולא נבלמים במעטפת החיצונה של התנהגות הזולת, אלא הם חודרים אותה בקלי קלות ומנהלים את הדיאלוג שלהם עם הצד הפנימי של המציאות. עם דבר השם שבמציאות, עם הופעת השם במציאות, כן? הכל מתעלה. דבר מאוד מעניין. כן? יכול להיות שגם יש פה חברים שככה הם חיים, כן? באמת באותה גישה ידידותית וטובת לב. כן? צריך לדעת, אנשים כאלה צריכים לדעת שהם זכו למחשבה חיובית. לעומת מישהו יותר ביקורתי, יותר חשדן, יותר נוטה לראות את האפשרות השלילית מאשר החיובית, זה מראה שהמחשבה שלו היא פחות חיובית והוא צריך יותר עבודה. יותר עבודה, יותר תשומת לב, כן, וכן הלאה. אך ישנם רבים אחרים שהם דאגנים גדולים מעצם טבעון. הדאגה היא בדרך כלל מטפחת את התרחיש הפחות חיובי שבמציאות. מזה נוצרות הדאגות, כן? הדאגה היא אומנות האי אפשר. הביטחון, כן, זה אומנות האפשר. כן? סליחה, לקונטציה לפוליטיקה, כן? איך אומרים שפוליטיקה זה אומנות האפשר, כן? לחפש פשרות כדי לאפשר. נעזוב את זה כרגע, כן? הביטחון זה אומנות האפשר. הביטחון הוא תמיד יציג את האפשרות החיובית בכל סוגיה. הדאגה היא מטפחת את האי אפשר, את הבעיה. היא מטפחת את הבעיה. ומזה נוצרות הדאגות. כמובן שדאגה, ככל שהיא עולה ופורחת, היא יכולה לגרום נזקים לאדם, כן? אבל זה העניין של הדאגה. זה העניין של הדאגה. באופן כללי. אך ישנם רבים שדאגנים גדולים, מעצם טבעם, שחושים תמיד מאסונות אפשריים בעתיד. המציאות היא פצצה מתקתקת, ואני צריך כל הזמן למצוא מחסה כדי שלא יתפוצץ לי בפרצוף החבר הזה והעבודה הזאת והדבר הזה, כן? כל הדרכים בחזקת סכנה. הם חשים בסכנה תמידית והם רואים את עצמם בתוך הזירה הזו עם קפלד ועם שכפץ והם צריכים לחפש מחסות כדי שהפגז הבא לא יפגע בהם. באופן כללי זה נקרא דאגנות. יש מושג אחר שנקרא אחריות, אבל זה לא דאגה. הדאגה מהסוג הזה, דאגה שלילית. אחריות זה אדם שמבין שהמציאות היא מורכבת, כן? יש לו סובלנות ואמון בטוב, והוא לוקח אחריות על ניהול המהלכים. זה משהו אחר לגמרי. דאגנות זה הפרת האיזון שבין משקלו של הטוב למשקלו של הרע. כן? הפרת האיזון. הוא מלא בעיניו של אותו דאגן, כן? השלילה היא דומיננטית יותר, רווחת יותר, חזקה מאוד, ולכן צריך להיזהר ממנה. כן? מכיוון שהיא נוכחת בתפיסת עולמו של הדאגן, כן? של האיש הזה, אז הוא מתחיל לדאוג. דואג, דואג, דואג. מי יודע מה יקרה? אסונות אפשריים בעתיד. או מכך, שהתמוטטו, כן, נפשית או פיזית. כן? כל כך קשה. כל כך קשה. שמא אני אתמוטט נפשית או פיזית. אם אני אקום בבוקר, 5 דקות מוקדם יותר, במיוחד בחורף, אני אסיר את השמיכה ואשים את הרגליים לרצפה, בטח יקרה לי משהו נורא. בטח הלב שלי לא יכול יהיה לעמוד בדבר הזה. כן? או אם עכשיו אני אלך לבקש סליחה מהזולת כי פגעתי בו, כן? הדאגנים יגידו, לא, הוא לא יסלח לי, הוא ידחוף לי את הדלת בפרצוף, הוא יכעס עליי, הוא יקלל אותי. הם מלאים דאגות, הם לא מאמינים בזולת, כן? שבעצם הוא יקבל בסבר פנים יפות את הסליחה, אם רק נגיד לו את זה בצורה נכונה. כן? הדאגה לוקחת אותם לתרחישים וחזיונות שלילים עד כדי כך שהם פשוט מרימים ידיים וזונחים, כן? את המחשבה, מחשבת התיקון שלה. זה הדאגנים. מאוד מאוד חוששים.
דאגה זה רגע
שמדומיין,
לא? כי
באותו אין
דאגה. זה
מושלח על העתיד. כן, דברים שקורים, כן, כן. אבל מה שיקרה בעתיד הוא כבר מונח, זרע הפורענות מונח כבר בעצם בהווה. בעצם הסיטואציה שישב מולי, בעצם הסיטואציה שנמצאת מולי, זרע הפורענות מצוי בה. הוא יופיע בעתיד בצורה כזו וכזו. זאת אומרת, הוא לא נותן לדברים להתרחש באופן הטבעי שלהם. הוא לא מניח בעצם לדברים להתרחש על פי אמונת היסוד של הכל נידון לטובה. הוא לא נותן שאנס לאפשרות החיובית.
אבל בהווה אין פחד, לא?
לא, זה כבר פה. זאת אומרת, הוא מרגיש, זאת אומרת, זה נכון שהחזיון העתידי יותר מפחיד. אבל בעצם הוא מרגיש שזה כבר תמון פה עכשיו. זה עוד לא התפוצץ בפרצוף, אז זה עתיד להתפוצץ. אז בעצם הדאגה היא ניזונה משני הדברים גם יחד. גם מה שמונח כאן לפניי כבר, כן? או בעיקר מה שעתיד להיות בעתיד, נכון. זה בעיקר. Okay. הם שבריריים ופגיעים. למה הם שבריריים ופגיעים? מכיוון שלדידם, הרע כבר פועל את פעולתו. והם חסרי אונים מולו. לכן הם מאוד שבריריים ופגיעים, מכיוון שהם נותנים בעצמם למציאות לשלוט עליהם.
נפח.
ברגע שאתה רואה את הרע בצורה כל כך ממשית, אתה כבר לא מסוגל לעמוד מולו. מה שנקרא, הגולם קם על יוצרו. זה פשוט קם עליך. אתה במו ידיך טיפחת את האימה של הרע. עכשיו אתה שברי ופגיע. כי לפי השקפתך, אין ביכולתך לעשות מאום. לעומת האדם החיובי, שהוא תמיד רואה את היכולת שלו לפעול בתוך המציאות, לקדם אותה, כן? מטבע הדברים הוא גם משקיע כוחות, ברוך השם. כן? מה שנקרא, הוא עושה את המקום ואין המקום עושה אותו. הוא עושה את המקום. כן? האדם הדאגן הוא אדם שנתון לשליטה כמעט מוחלטת של המציאות החיצונה, של המצבים הגולמיים, החברתיים, הלימודיים, כן? כל מיני מצבים. הוא יכול גם להיות היפוכונדר למשל. טיפוס הדאגן בדרך כלל יכול להיות שהוא יהיה היפוכונדר, ועל כל כאב ראש קטן הוא יחשוב כבר שיש לו גידול. כן? גם זה אפשרי. כבר הוא רואה את עצמו כבר מאושפז באיזה חדר בבידוד, כן, וכן הלאה וכן הלאה. הדבר הזה לא נותן לאפשרות להתמודד עם המציאות. פוגע במערכת החיסונית כמובן, גם הנפשית, אבל גם הפיזית, יכול להביא על הדברים לא נעימים. הם שברים ופגיעים, נכנסים בקלות לסערת הרגשות, כן? כי באמת הנבואות מגשימות את עצמם, סערת הרגשות, כן? נכנסים סערת הרגשות מכיוון שהם מפוחדים, נכון? כן? וצל הרים נראה להם כהרים. צל הרים נראה כהרים. אני זוכר את הדאגה שלי בתור חייל. היינו בהר דוב, זה היה בחורף. זה היה חורף סוער במיוחד. מה לעשות? צריכים לעשות מערבים. גם הטרוריסטים יודעים שכדאי לנסות במזג אוויר כזה לחדור, כי אולי הרנות שלנו היא פחות טובה. והיינו יוצאים ממקום המערב, כן? בתנועה מאובטחת לקראת מגע, כן? עם נשק דרוך ולא נצור, וחצי אצבע על ההדק. ככה היינו יוצאים למקום המערב, מרחק של איזה 0.5 קילומטר. ובדרך היו עצים וסלעים. המצב השמיים היו לא לגמרי מעוננים ולא לגמרי בהירים. כן? והירח היה מציץ מדי פעם. כתוצאה מזה הוא היה מטיל צללים. כן? היה ממש איזה לילה מלא צללים. והצללים, כן, של סלעים, כן? היו פתאום רואים איזה צל כזה של סלע מזדקר, או פתאום צל של עץ, כן? והיה נראה לי כמו תנועות של אנשים, כי הייתי במצב בסיסי של פחד לקראת מגע. זה היה קו מאוד מאוד חם. אגב, באותו עירוב, באותו תעסוקה גם, זכינו לחסל שלושה ערבים. לא אני, קבוצה אחרת. חיסלו אותם זה. אבל מה זה? היה בעיה רצינית. אני כבר לא מדבר על הקולות שהיינו שומעים, פתאום איזו תנועה בגדר, כן? וכן הלאה. בדרך כלל זה היה חזירים או כלבים, וזה היה נורא מפחיד. צל הרים כהרים, כן? מאוד מפחיד, מאוד לא פשוט. אז אין בלחץ, אין מסחפים רגשית. פוקדות אותם שערות רגשיות חזקות. וסף הרגישות שלהם לכאב ולאכזבה נמוך במיוחד. זה נקרא תבוסתנות. זאת אומרת, הולך ומשתלט על נפש, הלך נפש של תבוסתנות. האדם נעשה מאוד מאוד חלש ונתון לפגעי הסביבה. חוט השדרה שלו מאבד חוליות. במקום 18 חוליות, יש לו 4 חוליות. ומטבע הדברים, הוא נוטה להתכופף על כל קושי. כמלא הרע מנצח, ומה הוא אל מול איתני הרע. כבר הוא הכריע בתוך תוכו, כן, בגלל שאין לו חשיבה חיובית, הוא הכריע בתוך תוכו שהקשיים חזקים ממנו. וזה נבואה שהולכת ומגשימה את עצמה בצורת ההתנהגות הנפשית שלו, כמו שאנחנו רואים פה, בתיאורים המופלאים האלו, כן, שברירים ופגיעים, נכנסים בקלות לסערת הרגשות, סף הרגישות לכאב האכזבה נמוך במיוחד. יש בני אדם אחרים, בעלי מזג סוער מאוד, מתרכזים מכל דבר ונקמנים במיוחד. מה שנקרא חומר נפץ פעיל, לא אדיש. כן? יש חומרי נפץ שהם יותר אדישים. מה זה חומר נפץ אדיש? הוא לא מתפוצץ בקלות. כדי לפוצץ אותו צריך שרשרת ניפוץ שלימה. יש אנשים שהם חומר נפץ אדיש. עד שאתה מפוצץ להם את הרגשות, זה לוקח זמן. כי הם לא מניחים לכוח הזה שנקרא רגש להתעורר מבלי משמעת שכלית. זה נקרא חומר נפץ אדיש. צריך סדרה שלמה של מרעומים כדי שהרגש, כן, יתעורר. יש אנשים, כן, בעלי מזג סוער מאוד. זה כמו הדינמית של פעם שהמציאו את החומר נפץ בהתחלה, אז לא היה את חומרי הנפץ שהמבוקרים שניתן לשלוט עליהם, כן? יש לך, אתה מפוצץ אותו, ופח, הוא מתפוצץ לכל הכיוונים. אין אפשרות לבקר את ההתפוצצות, איזה כיוון זה ילך, למעלה, למטה, כן, כל מיני, או, יאסתה, כן, בראשית, המצאת חומרי הנפץ, כן, זה לא פשוט, זה המפוצץ יותר מאשר צריך, אתה רוצה לפוצץ, אני יודע מה, רק חלק מסוים, זה המפוצץ את הכל, כן, לא הייתה את ההשעיה המתאימה, אבל ככל שהתקדמה הטכנולוגיה בתחום של חומרי הנפץ, הצליחו להגיע לרמות שליטה בלתי רגילות. על חומרי הנפץ. אותו דבר בתוך נפש האדם. צריך להבין שעולם הרגש זה חומר נפץ. וככל שאנחנו מיטיבים להשתמש ביותר, חומר נפץ פלסטי, כן? פלסטלינה, כל מיני, לבנת חבלה, כל מיני. ככל שאנחנו יודעים יותר לעצב את הרגש ולקבוע את תנאי הפיצוץ שלו, אנחנו יכולים להגיע להישגים בלתי רגילים. אבל ישנם אנשים, כן? שזה העבודה שלהם, מה לעשות? לשלוט על רגשות. אבל ישנם אנשים שבראשית ההוויה שלהם הם טיפוסים בעלי מזג סוער מאוד, ולכן הם גורמים הרבה נזק לסביבתם. הם יכולים להגיב על דבר של מה בכך, כן? בכמויות רגש כאלו, שבמקום אני יודע מה, לשבור את הרגל של הכיסא, הם יכולים לשבור את כל הכיסא. מי ביקש זאת מידכם? מי ביקש ממך, כן? את כל מרחב הפיצוץ הזה. מי צריך את זה? אז בגלל שאשתך לא קנתה משהו במכולת, אז עכשיו אתה מקלל אותה? נכון שהבטיחה לקנות, ונכון שעכשיו לא תאכלו ארוחת ערב. אבל בגלל זה עכשיו אתה צריך להפעיל עליה דינמית, כן? במשקל של 50 קילו. זקנה, לא השארת ממנו שום דבר. אדמה חרוכה הפכת אותה. אין שליטה רגשית, אין מנגנון של ביקורת ופיקוח, אין מרעומים, אין שרשרת ניפוץ. זה בעיה הדבר הזה. אנחנו צריכים לדעת לשלוט, זה בתוך הנפש, יש כוחות אדירים, כוח הדמיון, כוח הרגש, כמו שאמרנו, יש תאוות, יש כל מיני מידות, שלוט. הכוחות האלה חייבים שליטה, חייב לעצב אותם. הכוח השכלי, כן, הוא הכוח שמפקח על כל המערכת הזו, וקובע את המידה של כל כוח וכוח ואת יחסי הגומלין ביניהם, כדי שהפעולה שתצא בסופו של דבר, מה שנקרא פעולת הקצה, שתצא בסופו של דבר, היא תהיה חיובית, היא תבנה ולא תהרוס. זה מאוד חשוב. אז כדאי לשים לב, מי שמרגיש בקרבו את הנטייה יותר למזג סוער, זה בסדר גמור, יש תפקיד נפלא לאנשים כאלו, כמו שאמרנו, עם חומרי נפץ מבקעים דרכים, כן? הרים ועושים דרכים ובונים בתים, זה דבר נפלא חומר נפץ, יוצא מגדר רגיל. במיוחד בתוך המציאות הפראית, הטבעית שקיימת, כן? חייבים לפוצץ סלע, אחרת לא נוכל להתיישב, לא נוכל לבנות כביש, לא נוכל לנוע מקום, זה בסדר. אבל צריכים לדעת לעבוד עם חומרי נפץ. אנשים בעלי מזג סוער, זה דבר נפלא. יכולים להשפיע השפעה נהדרת. הרבה יותר מאנשים קרי מזג, הרבה פעמים. אבל צריכים לדעת להשתמש עם חומרי הנפץ האלה. טוב, יש בני אדם אחרים, בעלי מזג סוער מאוד, מתרכזים מכל דבר, ונקמנים במיוחד. מדהים. אתם רואים, זה הולך? מתרכזים מכל דבר, ונקמנים במיוחד. למה? כי כיוון הפיצוץ שלהם, של הרגש, הוא כלפי הזולת. כן? לא למעלה, לא לצדדים, לא מאחור. כיוון הפיצוץ של הרגש הוא כלפי הזולת. כי הם חווים את הזולת באופן לעומתי. כן? ברגע שאתה עושה משהו, דורך לי על הרגל. משהו כזה. ברגע שאתה דורך לי על הרגל, ואני בעל מזג סוער, באופן אוטומטי, האגרוף שלי מכוון קדימה. כן? לשם מכוון. ואז אני נוקם במהירות. כן? הרגש הוא לא סובלני. הוא מתפעל בקלות רבה, הרגש. מה שאין כן השכל, שימו לב. ככל שאנחנו נמצאים במעמד שכלי יותר חזק, ומישהו פוגע בנו, מה אנחנו נוטים לעשות ברגע הפגיעה? מה אנחנו נוטים לעשות? מה? איך? לא, לא, שאני נמצא במצב שכלי, לא רגשי. מה אנחנו נוטים לעשות? מישהו פעם היה פה במצב שכלי, במצב שפגעו בו, ביישוב הדעת, מה שנקרא? מה נוטים לעשות? לא תמיד. דווקא אפשר להיות פעיל. אבל במסגרת הפעילות, מה אני אעשה? לא, זה מצב שכלי, חס ושלום.
לא
אחזיר
לו באותה מידה.
לחשוב על... לחשוב על... להגיד את הדבר צריך להגיד. כן? אחי, תיזהר פעם באה, קצת הכאבת לי ברגל, שיהיה יום טוב. בסדר. תגובה שכלית. היא תגובה מאוזנת. היא לא תגובה חד צדדית. הרגש הוא חד צדדי. הרגש הוא אינטרסנטי מאוד. הוא לא עושה חשבון כללי, הרגש. כן? הוא מאוד מלא מעצמו. הרגש הזה אני מדבר. זה רגש שלא אומן, לא חונך, לא התקדש על ידי השכל. יש מצב שבו הרגש מתעלה בקודש. על ידי השפעות שכליות של תורה. במשך שנים, הרגש עצמו נהפך שכלי. הוא בעצמו נהפך שכלי. כן? הוא משוער, הוא מדוד, הוא פועל בצורה מאוד מבוקרת, כמו שאמרנו, חומרי הנפץ. גם שצריך להתפוצץ, הוא מתפוצץ מדויק, מה שנקרא סיכול ממוקד, הוא מתפוצץ מדויק במקום, לא גורם שום נזק מעבר למה שצריך. כן? אבל הרגשות שלא מאומנים ולא מחונכים, הם עדיין דינמית לא מבוקרים. כן? והנקמנות זה אחד מהביטויים הקלאסיים של הרגש הסוער, של המזג הסוער. כן? ראו, הוזהרנו, הסוערים שבינינו. כן? הנה, אז זה מובן ההמשך. הם מתהלכים כל הזמן מתוחים, שימו לב, כן, ומוכנים לקרב, וחשים זרים ומנוכרים ובלתי אהובים. זה דבר מדהים. האדם שמתנהג בצורה כזו, כפי שתיארנו כאן, שהוא מאוד תוקפני כלפי הסביבה, הוא בדרך כלל גם מרגיש מנוכר ולא אהוב, כי הוא יודע בדיוק איזה יחס הסביבה נותנת לו. דבר מוזר. הוא מרגיש זר, הוא מנוכר, הוא בלתי אהוב. הוא מבין שיחס גורר יחס. בלתי אהוב. אבל הוא קצת במצוקה, הוא קצת במלכוד, הוא לא יודע איך לשלוט בכוחות האדירים שבקרבו, הוא היה רוצה, ואפשר כמובן, אבל הוא נמצא בתחושה של מלכוד, מה שנקרא, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. מצד אחד, ברור לי שהתנהגות כזאת תגרור תגובה לא פשוטה מצד הסביבה. מצד שני, אני לא יכול לעמוד בפני הדברים האלה. אז הוא מתהלך באיזה מין מציאות נפשית כזו, של קונפליקט עמוק, כן? בין הרצון להיות רגיש כלפי הסביבה, לבין הרצון להביע את הרגשות שלו בצורה ספונטנית, חסרת מעצורים. זה כמובן שייך לשלב המאוד מאוד ראשוני, הנפשי, המאוד ראשוני, המאוד גולמי. זה שלב מאוד ראשוני. כמובן שצריך לקחת את כל המבנה הנפשי הזה, לקחת את כל התכונה הזו, כן? ולהתחיל לטפל בה, לחנך אותה לאט לאט. כן. מי שחשיבה שלו בריאה באופן טבעי, עכשיו חוזרים לבריאה מזל, כן, לא צריך קנה בהם יותר מדי, יכול להיות ששכרו של האדם, כן, בעל המזג הסוער, הוא לאילה ולאילה. אם הוא מתאמץ ועמל לאילה ולאילה מאדם, מעל חשיבה חיובית, ספונטנית. כן? כמו שכרו של אדם שמתאווה מאוד למאכלים, והוא מונע את עצמו מלאכול פרוסת עוגה נוספת, לעומת האדם שהוא נעדר העונג וההרגשה, שלא מתחשק לו בכלל לאכול את העוגה המתוקה. מי מקבל יותר שכר על מניעת האכילה? ודאי שהאדם שקשה לו. אז לא צריך, לא טיפול רוחנו, חס ושלום. החוזרים מדבר על האדם שהחשיבה שלו בריאה באופן טבעי. מי שהחשיבה שלו בריאה באופן טבעי, עושה את התרגילים שיבואו בהמשך באופן בלתי מודע. בבחינת רב לא היה לו ואב לא לימדו, אלא שני קיליותיו נעשות לו כשני רבנים. כלומר, אדם שהחשיבה המולדת שלו היא חיובית, הוא עושה את התרגילים שיובאו בהמשך באופן בלתי מודע. זאת אומרת, התרגילים האלה הם לא דבר חיצוני שפוגש אותו. כן? הוא לא צריך מכשירי כושר, הוא לא צריך חדר כושר. לא. חדר הכושר הוא נמצא בתוכו. הוא פועל על פי התרגילים האלה. למה הדבר דומה? כן? הדבר דומה להבדל שבין תינוק וילד קטן ומבוגר. ילד קטן, את תרגילי הכושר הוא עושה מכוח מה? מכוח מה עושה את תרגילי הכושר שלו, ילד קטן? זה לא משהו מודע, אלא ממה? הוא רץ, הוא רץ, הוא קופץ, הוא עושה תרגילים. תרגילים נהדרים. הוא רץ, הוא מטפס, הוא משחק, הוא זה. האדם מבוגר אצלו כבר זה סט תרגילים חיצוני. אדם מבוגר שכבר נמנע מלעשות את הפעולות הטבעיות, כן? הוא עובד במשרד, לא משנה. הוא מפונק, הוא כבד. האדם הזה, אצלו התרגילים זה משהו חיצוני. אצל מי שהחשיבה שלו בריאה באופן טבעי, הוא פועל באופן מדויק ויותר מזה, כן? על פי התרגילים שיובאו בהמשך, למי שאצלו החשיבה היא לא חיובית באופן טבעי. זאת אומרת, מי שחושב חשיבה חיובית, כן, צורת ההתנהגות שלו היא משמשת השראה לאלה שבונים את התרגילים. זה בנוי הרבה, זה שיטת ה-NLP. מה הם עשו? הם חיפשו מודלים של עושר. מי זה אדם מאושר? הם הסתכלו צורות התנהגות של אנשים, וממנה הם בנו מודלים חיצוניים. זה שיטת ה-NLP. מי זה האדם המאושר? מי זה, אני יודע מה, מי זה האדם שמצליח בעסקים? טיפוסים, לא טיפוסים שלמדו, אלא טיפוסים שבטבעם הם מצליחים בעסקים. כלומר, כמו להסתכל על האריה או הלוויה וללמוד מן התרגילים. האריה לא צריך תרגילים, זה טבעי אצלו. אבל אני מתבונן ולומד תרגילים. בהולנד, כידוע, כן, רוב המדינה הזו היא על מים. ויש שם בעיות דיור מאוד קשות. וזה שנים, שנים שמחפשים טכנולוגיות של בניית בתי מגורים על המים. עכשיו, זה אתגר בלתי רגיל. להתחיל לבנות יסודות עכשיו בעומקים של מאות מטרים. כן? רוצים להתפשט אל תוך הים. איך נעשה את זה? ממי הלכו ללמוד תרגילים הדסים? מצמחי המים. ניסו ללמוד מהמבנים ההנדסיים שבטבע, איך צמחי מים מתמודדים עם שערות, עם גלים גבוהים. גילו שם דברים יוצאים מגדר רגיל. הבעיה של להעתיק את זה, כן, את המודלים הטבעיים, ליכולת טכנולוגית, אין לנו עדיין את הטכנולוגיה הזאת. מפתחים אותה. זה מאלץ אותנו להכיר את הפיזיקה בהיבטים נוספים. זה לא פשוט לעשות את זה. אבל תראו מי למדו. ומבנים הנדסיים לומדים מחיפושיות. כל מיני זוויות של שריון, של חיפושיות וכו'. לומדים חיפושיות? ממי לומדים? כל מיני מודלים של קירור ומיזוג. ממי? מכינים של תרמיטים. הכינים של התרמיטים זה חתיכת פרויקט אדיר ומופלא טבעי של מיזוג. עקרונות המיזוג שיש שם, הם מתעלים עשרות מונים על הטכנולוגיה של המיזוג שאנחנו מכירים היום. עוד לא עלו הסודות שיש שם. אבל אנחנו לוקחים את מה שמופיע בטבע והופכים אותו לתרגיל, הופכים אותו לנוסחה ולחוק. מה שהוא טבעי אצל בעלי חשיבה חיובי טבעית, אצל האחר זה תרגיל, שהוא חיצוני לו, הוא צריך להתרגל לו, תרגילנו בתור התורה. מי שהחשיבה שלו בריאה באופן טבעי, עושה את התרגילים שיבואו בהמשך, כן, בהמשך הדפים, באופן בלתי מודע. המילים יראו לו מוכרות, והוא יגלה הסכמה מלאה לרעיונות שיוזכרו, אבל לא זקוק לתרגילים. אצלו זה מובנה, זה הרבה יותר מדויק, והיו לאחדים בידו. זה אצלו ממש חלק בלתי נפרד ממהלך הרצון, זה משהו אחר לגמרי. אנחנו צריכים לעצור כאן. מתחילים בזמן ומשתדלים לסיים בזמן. אנחנו צריכים לעצור. מחילה.